טוב, אז כמו שאתם מתארות לעצמכם, אני לא זוכרת שום דבר מהמפגש האחרון שלנו. אני אפילו לא יודעת אם כל מי שיושבת כאן הייתה, אז אני עושה היום הקדמה להקדמה, ובעזרת השם נתחיל באמת סוף סוף ללמוד. באמת היה מעניין השנה עם הרצף וכולי, אז אנחנו עכשיו באמת נתחיל בעזרת השם ללמוד את הספר המתוק הזה שקוראים לו מסילת ישרים. ובאמת בפעם הקודמת שנפגשנו ככה דיברנו ככה על כל אחת איפה זה פוגש אותה הספר הזה ומה זה הספר הזה בשבילה, וראינו כמה דברים שאני ככה אסכם אותם, ומתוכם אני באמת אתחיל את הלימוד המשותף שלנו. ואני לא סתם קוראת לזה לימוד משותף, זה לא מענווה, זה לא מצניות, זה אמיתי. אני אומרת המון דברים, אני חושבת שכבר כעשר שנים אני לומדת ומלמדת את הספר הזה, ובכל זאת, לכאורה כאילו לי יש המון מידע או ניסיון, אבל צריך לדעת שלימוד זה דבר חי. ולכן יש לי ככה, חוץ מהתיאום ציפיות שתכף אני אעשה איתכם בקשר לשיעור הזה, יש לי ממש בקשה, תבינו שבשבילי זה החברותא, בסדר? אני לומדת את הספר הזה ביחד איתכם. כלומר, אני קוראת את הדברים ואולי מדייקת אותם, אולי אומרת מה למדתי מרבותיי וכולי, ואתם יכולות להגיד את מה שאתם חושבות ואת מה שאתם פוגשות, כי לימוד זה דבר מאוד מאוד חי. ואני מניחה שיש כל מיני סוגים של שיעורים, יש באמת כל מיני תפיסות עולם או דברים שמתבררים, ואתם ככה, מה שנקרא, מתחילות היום באופן רשמי. ממש ממש אני מזמינה אתכן להביע, להגיד, להתייחס. זה מהשיעורים האלה שזה כאילו רק, זה ממש רק מוסיף. זה לא תנו לי לגמור את העניין ואז אם יש לכם שאלות אז נענה, אלא השיעור זה אתם. זאת אומרת, ככל שתהיו יותר, זה באמת המלצה משנים קודמות, ככל שתהיו יותר בתוך זה, יותר תצליחו לשאול שאלות, ובאמת באמת השאלות הן בהתייחס לדברים מעשיים שאנחנו נדבר עליהם, שתכף אני אגיד איך נעשה את זה. אבל ככל שתהיו יותר שואלות, ככה בעזרת השם, בעזרת השם הדברים יופנמו באופן יותר משמעותי לעניות דעתי. אז באמת לפני שעוד נתחיל לדבר אודות הספר הזה, שכתב אותו כמובן הרמח"ל, הוא כתב עוד ספרים, דרך השם ועוד אחד שכל פעם בורח לי, תכף אני אזכר בו. אז באמת 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 הרמח"ל כתב את הספר הזה כי הוא הבין שצריך משהו שינחה את האנשים, ותכף הוא מתאר את זה בהקדמה, אני לא אקח לו את הכבוד. הוא כותב בהקדמה מה המטרה שלו ומה המגמה שלו כשהוא כותב את הספר הזה. הספר הזה באמת באמת באמת, כמו שאמרנו וגם חלקכן אפילו ידעו להגיד את זה כמעט בעל פה, הוא לא בא לחדש שום דבר מצד אחד, אלא רק להזכיר לנו את מה שידוע לנו כבר, וזה ממש אני כבר מתגלגלת לתוך ההקדמה. אז לפני שממש נתחיל בלימוד, אני אגיד כמה דברים. אז אחד כבר אמרתי, התאום ציפיות, כלומר אני מספרת מה הייתי שמחה, אתם לא חייבות כמובן, אין חובה, מי שלא רוצה לא חייבת להגיד, אבל מבחינתי, אחת הסיבות שאתם הזכרתם בפעם הקודמת שנפגשנו, שיש קושי גם להתמיד וגם להמשיך וגם לסיים את הספר הזה, או להתחיל אותו ואז להגיד אוקיי, בסדר, אוקיי, נשים אותו בצד, לעניות דעתי הרבה הרבה פעמים, זה נובע מזה שאני לא מבינה מה הקשר של מה שאני קוראת לחיים שלי היום. אם אני מבינה, למשל, סתם, אפילו אני מביא לכם ספר הוראות משעמם, שהוא ממש משעמם, אבל הוא יעזור לך להפעיל את לא יודעת מה, את הפלאפון שלך, את המכונות כביסה בבית, את המדיח כלים, למרות שזה משעמם לך, זה רלוונטי לך. ולכן עם כל השעמום, את תפתחי את ההוראות, במידה ואין מי שיציל אותך מהמשימה הזאת ויעשה את זה במקומך, ואת תבררי מה כתוב שם. זאת אומרת, מבחינתי, אותו דבר אמור להיות בספר הזה. אלא מה? כשאנחנו פוגשים אותו, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים מה הכוונה לחיים שלי. כלומר, הבנתי מה הרמח"ל אמר, הנה, הבנתי. אבל אני לא מבינה מה הרלוונטיות של מה שהרמח"ל אמר לחיים שלי, ולכן אני מרגישה שזה לא רלוונטי, ולאט לאט זה פחות גם מעניין ופחות מסקרן, ובמילא אני מניחה את הספר הזה בצד. זה אחת הסיבות. יש עוד, יש התמדה, יש קשיים, כל מיני קשיים שכן אדם יכול להיפגש איתם. אבל באמת, באמת, אחת הסיבות, וזה מבחינתי אחת המטרות, שבסוף השנה מי שיושבת כאן לא תפחד לפתוח את הספר הזה. פשוט זה אחד הדברים שאני באמת, מה זה תפחד? או שתרצה, או שזה יעניין אותה, או שזה משהו שהיא תגיד, אוקיי, מסילת ישרים, אני יודעת, כאילו, אני קראתי את זה, אני מכירה את זה, אני יודעת מה זה. אז ההמלצה שלי, אולי כבר אמרתי את זה פעם קודמת, שנורא נורא כדאי שיהיה לך את הספר שלך, גם אם הבאת משהו מהבית, אז אולי כדאי, זה לא ספר מאוד יקר, אולי כדאי לקנות ספר שהוא יהיה רק שלך, כי המלצתי היא לסמן על הספר. איך יוצרים ספר שהוא שלך, שאתה מאיר הערות, כותב דוגמאות, אפשר על הספר, אלא אם כן מישהו ממש יש לו התנגדות פנימית לדבר, יש כאלה שאומרים ספרים לא כותבים עליהם. אני בדעה שספר שלומדים בו זה ממש 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 מועיל. אז שוב, זה המלצות, כן? ברור לכם שאני לא בודקת את זה, וזה לא מה שאתם רוצות. רק מאוד מאוד ממליצה, כדי שזה באמת יהיה לימוד משמעותי. אז בעזרת השם, היום אנחנו נתחיל את ההקדמה, שבעצם הרמח"ל, לפני שהוא מביא את הספר הזה, מתי בן אדם צריך לעשות הקדמה? מתי אנחנו צריכים לעשות הקדמה? נגיד שאני מתחילה משהו, אני רוצה להסביר מה הולך לקרות. אחרת, יכול להיות שמשהו יפוספס בדרך. אז הרמח"ל עושה הקדמה, ואני בעזרת השם עכשיו עושה הקדמה להקדמה שלו, בסדר? אנחנו בענייני הקדמות, אני מניחה שכמעט בכל שיעור יש לכם איזה הקדמונת, כי כשאנחנו הולכים לגעת במשהו שהוא משמעותי לחיים שלנו, אנחנו רוצים שבאמת נבין מה אנחנו עושים פה, בסדר? אז באמת, באמת, אחד הדברים שאני מתעסקת בהם מאוד מאוד, זה באמת המשמעות של ההגעה שלנו לעולם הזה. כל אחד, אני חושבת שלא רק אני מתעסקת בזה, כולנו מתעסקים בזה. שאנחנו רוצים להבין מה ענייני בעולם, כן? כל אחת והייחודיות שלה, כל אחת והכישרונות שלה, כל אחת שיכולה להיות כאן בעולם. והרמח"ל סידר את זה בספר. והנציב, כן? כתב על, באמת בתחילת ספר בראשית, אז יש הקדמה של הנציב, שהוא אומר הוא מסביר את הביטוי מסילת ישרים. מה זה מסילת ישרים? למה לא קוראים לזה מסילת מה? למה ישרים? מה ההבדל בין ישר? מסילת החיים. מה עוד? מה עוד יכול להיות? מסילת הצדיקים, מסילת הרציניים, כן? או אפילו לא חייב מסילת, כן? אבל מה העניין של הספר במיוחד על הנקודה של הישר? והוא מסביר שם הנציב על המילה ישר, שאדם, שהקדוש ברוך הוא, כן, לפני חורבן בית שני, כן, אז הוא אומר שהיו אנשים שהיו מאוד 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 צדיקים. הם ממש, היה להם הכל מהדרין, והם היו מדקדקים, באמת באמת ברמות שאולי אנחנו אפילו לא מכירים. אבל ישרים הם לא היו. מה הכוונה לא היו ישרים? שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא כותב בצורה די קיצונית שם בהקדמה, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב צדיקים כאלה. שבאמת, באמת ישר, מה ההבדל בין ישר לצדיק? צדיק זה כאילו של הצדק, עושה מה שצודק, מה שצריך. אבל הישר, כן, ההגדרה של יושר, מה אתם אומרות, מה זה יושר? מה ההבדל בין צדיק לישר? כבר התחלתי את התשובה, אבל נגיד. לא, לא הסתבכת, אנחנו מבררים כאילו בכל, את צודקת. לא, אבל הנה, אמרת משהו נכון, צדיק הוא עושה מה שצודק, זה, כן, זה ברור. צדיקה, כן, אתה עושה מה שצריך. אבל מה זה ישר? כשאת אומרת, וואי, זאת ישרה. מה היא? מה זה ישרה?
מה אתם? מה שמה, לא כאילו?
כן, נגיד, בוא נגיד.
ישר זה אמיתי כאילו, הוא הולך ישר, הוא לא הולך עקום, הוא אומר את האמת.
הוא אומר את האמת? ומה עוד? מה אמרתם? אני שמעתי?
הולך בדרך האמת.
אז צדיק הוא עושה מה שצריך, וישר הולך בדרך האמת. זה כאילו, מה חסר? חסר משהו.
הדרך האמת הזאת, מישהו שעושה גם מה ש...
מי מדברת, יבא? אני כזה מסתכלת, אוי אוי, אני לא רואה אף אחד, כן, סליחה.
מי שעושה גם מה שכאילו, לא יודעת כאן, אני דבר כאילו, לא יורו לנו בנים, לא כאילו, מלא הלכות, מלא מצוות.
זאת אומרת, ישר זה כאילו מה שצריך לעשות, אבל לאו דווקא נראה כלפי חוץ הדבר. יפה, זה מעניין, אמרת את זה מהכיוון ההפוך, אז אני אתחבר למה שאמרת. בעצם ישר זה אדם שבאמת הבפנים והבחוץ שלו הם אחד. זאת אומרת, הכוונה שלי והעשייה שלי תואמים. הרבה פעמים אני יכולה להיות צדיקה, נגדיר את זה כלפי חוץ, אבל בפנים אני מרגישה, חושבת, אפילו הפוך ממה שאני עושה. אדם ישר, זה אומר אדם, ואנחנו מאוד נעים לנו לפגוש אנשים ישרים, כי אנחנו פוגשים את האמת, אנחנו יודעים שמה שהם אומרים ואיך שהם נגיד מתנהגים, זה אותו הדבר, וגם ההתנהגות באופן הפנימי היא משתקפת כלפי חוץ, וזה לא שקר. למשל, מאוד מאוד לא נעים להיפגש עם אדם שבסוף מתברר כלא ישר. בסוף מאוד מאוד לא נעים שאני דיברתי עם מישהו ובאמת באמת חשבתי משהו אחד, וזה היה באמת כוונה אחרת או צורה אחרת. אז בהקדמה של הנציב לספר בראשית הוא מתייחס לזה שבלעם הרשע אומר, הוא מברך את עצמו שיהיה כמו כמו האבות, כי האבות היו ישרים. ואז על הנקודה הזאת הוא מסביר שהיושרה, כן, היושר, ההליכה בדרך השם היא לא רק משהו חיצוני. ולכן הרמח"ל אומר, אני צריך לכתוב פה ספר שאנשים יבינו איך אתה גם חי ישר. כי לכאורה, לפני הספר הזה, לפני הספר הזה, היה, מה היה? הגמרא, היה לימוד של כל מיני צורות של מוסר, אבל לא באופן סדור, בסדר? והיה באמת את התורה. עכשיו, התורה, אם אדם לומד תורה, הוא לגמרי, כן, מתיישר. אבל צריך להבין שהרבה הרבה פעמים יש חלקים שבאמת זה בתורה שבעל פה, יש חלקים שאנחנו מתבלבלים, שאנחנו יכולים בטעות להתנהל באופן לא נכון, למרות שבאמת יש לנו שאיפות, כן, שהן נכונות, אבל בפועל, כן, אין לזה קבלות, מה שנקרא. ומה שאנחנו רוצים, כן, מה שהרמח"ל כתב את הספר, הוא אומר, אני אכתוב ספר שבעצם אני רק מזכיר לך מה שאתה צריך, ואתה תבחן את דרכיך. עכשיו, באמת קצת על המבנה של הספר, סתם כדי שבאמת מי שפגשה את הספר תיזכר, ומי שלא פגשה תדע. הספר בעצם, כן, יש כל מיני דעות, ואת זה אני זוכרת שכבר שאלו אותי פעם קודמת, אז אני אגיד שיש כל מיני דעות, באמת, האם צריך ללמוד את כל הספר הזה, או רק את החלקים מסוימים שבו. אז לכל הדעות, וזה כנראה מה שנעשה בעזרת השם השנה, את שלושת החלקים הראשונים, שלושת המידות הראשונות, מידת הזהירות, מידת הזריזות ומידת הנקיות, הם שלוש המידות שאמר החפץ חיים שכולם צריכים ללמוד את שלושת החלקים האלה, גם הרב קוק. בקיצור, מאוד מאוד המליצו, זה לא משהו שהוא מה שנקרא לחסידים בלבד, לאנשי מעלה, זה מיועד לכולנו. ואני אזכיר לכם את זה כמה פעמים במשך השנה, ואני אשאל אתכם, זה נראה לכם משהו שמתאים לבני אדם, איזו שאיפה אנושית, איזשהו משהו, זה משהו שבאמת מתאים, כי באמת לפעמים נדמה שזה אי שם למעלה, זה מה שאמרתי, שהרבה פעמים זה גורם לנו לנטוש את הספר הזה, ולא לגעת בו יותר, אבל באמת יש פה פניני התבוננות, ויש פה יכולת לבנות קומות בנפש שלנו, שאנחנו באמת נוכל ללכת ישר, וישר לפני הזולת, זה קודם כל ישר עם עצמי, ישר בהבנות איך אני באמת, מה אני עושה פה בעולם, איך אני עובדת את השם בצורה מדויקת שמתאימה לי, שמשמחת אותי, לא שחונקת אותי, לא שגורמת לי לכאבי לב ונפש, כן? אז באמת הרמח"ל בספר הזה פורס לפנינו איזושהי מפה שבאמת מאפשרת לנו להיפגש עם הסדר האפשרי בנפש שלנו, והוא ממש ממש בוחן את זה. אני תמיד אומרת ש... זה אי אפשר להאמין איזה יכולת התבוננות הייתה לו על כל החלקים של הנפש, על כל מה שיכול להפיל את האדם, על פטנטים רשומים להציל את האדם, ובאמת מה המטרות שלנו, בסדר? אז עד כאן, אם יש למישהי שאלה, בשמחה, ואם לא, אז בעזרת השם אנחנו נתחיל. אז אין שאלות? כבר אתם לא עומדות בהסכם, חבל. טוב, בקיצור, אז אנחנו באמת, באמת, בעזרת השם, רוצות לדבר על ההקדמה של הרמח"ל, שאת זה אני חושבת שהרבה מאיתנו מכירות, נכון? זה משהו שמביאים אותו הרבה פעמים את הקטע הזה, לא יודעת, בסמינריונים שמים אותו כזה, את הקטע של ההתחלה, וזה ככה משהו שככה מחזק ומשמח. אז עכשיו אנחנו רוצות להתחיל ללמוד, ובעזרת השם גם להמשיך, בסדר? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. לא תמצאו בדברים שלי, כן, אני מצטט את הרמח"ל כמובן, דברים שרוב בני האדם לא מכירים. אני לא הולך לחדש לכם שום דבר. בסך הכל הולך לפרוס בפניכם את ההתבוננות וההסתכלות של הדבר הזה, אוקיי? אז אני אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך ההיעלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. אז מצד אחד הוא אומר הרמח"ל, לא באתי אלא ממש להגיד לכם את מה שאתם כבר יודעים. אין חידוש. נחמד. תארו לכם שבספר, סתם ספר שאת קוראת, אין פה שום חידושים, תודה רבה, מעט המחבר. כן? זה קצת כזה משעמם. מה באנו לראות, ללמוד ספר, קצת כזה, אז למה אתה כותב? כן? אז נשאלת השאלה, למה הוא כתב את הספר? אלא, עכשיו הוא מסביר, שרוב בני האדם, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, זאת אומרת, כמו שהם כל כך מפורסמים וכל כך יודעים אותם, ככה האלה מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. מה זה אומר? מה אתם אומרות? מה זה אומר? למה זה? אבל זה הגיוני כאילו? מה שאני יודעת כבר לא מעניין אותי, זאת אומרת מצד העניין, שזה יפה. זה כאילו, זאת אומרת, זה פחות מעניין. תנו לי דוגמה. בואו נדבר לא באוויר.
אני צריכה מאחורי הראש, אבל כאילו אתה לא מתייחס לזה יותר מדי. כמו שאתה קורא ואתה אומר את התפילה, אתה עושה את זה הרבה, אתה יודעת, אתה יודע, אבל אם אני בא לדבר לזאת, אתה לא נצא עולה שלא קראת שצי
מהמימין. או שלא הייתה לי שום כוונה.
שלא הייתה כאילו בלי.
כן, יפה. אז זה בברכות ובחיים. מה? אז הלכתם עוד פעם למצוות, בואו נשחרר אותם רגע, את המצוות. בואו נדבר על סתם החיים, כפי הוא הולך להגיד שמה האמיתות שהוא הולך להגיד לנו, אנחנו כבר יודעים. יש לנו ידיעה, כאילו אין פה חידוש. אבל בגלל, שימו לב, זה כאילו אחד כנגד השני, מרוב שהם מפורסמים, הם נשכחים. מה, תנו לי דוגמה למשהו שמרוב שאני יודעת אותו, אני כבר לא מתייחסת אליו.
זה כמו שמה...
יאללה.
לא יודעת, כמו נגיד שיש לנו הורים, משפחה טובה, כאילו ניתן לשאול בה, צריך שנראה לנו כאילו מובנים אלה, חושבים, צריך להגיד
את זה. וואי, מדהים. אז אתם מה זה חמודות? אתם הולכות לסיפורים שלא מצוות, או הכרת טוב, צדיקות בקיצור, יפה, התקבלתם למדרשה, אני מבסוטה, כל הכל אחלה. גלידה אמרת? אחלה. אז מרוב ש... אבל איך זה כנגד זה? מרוב שזה כל כך ידוע, ככה שוכחים את זה. אף אחד לא דואג.
אפילו נגיד ב... כאילו...
אין צורך להתעכב, בדיוק מה שאמרת. אין צורך, סבבה, ברור שלך, יש לך אבא, יש לך אמא, ברוך השם. בסדר, מה עכשיו תתעכבו על זה? למה נתעכב על מה שאנחנו יודעים כבר? תגידו לי אתם, זה הגיוני, מי יתעכב למה שהוא יודע כבר? זה, ידענו. אני אומרת לכם שזה, אני חושבת, אני צריכה לחשב את זה פעם אחת. בלי נדר לי עשה את זה. כבר 10 שנים אני מלמד את הספר הזה. די, מספיק, מה, כאילו באמת, 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 מה העניין? אנחנו כבר יודעים מה החידוש. או שיש לי איזה בעיה שכן, ידועה שאני לא זוכרת, או שמה? או שמה? מה העניין להזכיר דברים ועוד יותר, שמרוב שהם מפורסמים באמת, לא רק שאין לי צורך, זה סוג של מאוס. כאילו, מה אני אחזור? עכשיו, עזבו לימוד. לימוד עוד אנחנו נגיד, בתור אנשים רציניים, שכשאנחנו תמיד לומדים, אז מתחדש לך משהו הזה, כאילו, מנחם או משמח. אבל באמת, 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 אומר הרמח"ל, בחיים שלך, תדע, אקסיומה, לא רק לכאן, לא רק לספר, לא רק ללימוד. דברים שאתה יודע אותם, הם נעלמים ממך. וככל שהם יותר מפורסמים וידועים, אתה מתייחס אליהם, נתתם דוגמאות ממש של הכרת הטוב, כי זה נורא נורא דומה, הם מובנים מאליהם. אני בכלל לא, בוקר טוב, יש שמש. בסדר, אוקיי, מאמי. תודה, תודה שהתקנת. כאילו, מה יש לי לעשות עם המידע הזה? בסדר? וכיוון שאני לא מתייחס לזה כמו שאני צריכה, באמת נעלמים מעיניי המון דברים. אז א', אנחנו מבינים, מתוך הדבר הזה, עוד לפני שהתחלנו ללמוד, שהעולם הזה דורש התייחסות, התבוננות. בסדר? העולם הזה דורש משהו ממני, שאני לא תמיד מבינה את זה באופן הרגיל. כן? אומר הרמח"ל, ככל שזה יותר מפורסם, יותר נעלם מעיניך. בסדר? הרבה פעמים לומדים משהו ו...
יודעים, למדתי את זה באמת,
ואז נכון, ואז זה נראה בעיניך כמו שזה היה אז.
וכאילו, בסדר, אני יודעת מה זה מסיעת שרי, למדתי את זה באמת,
זאת אומרת, את מוסיפה עוד משהו, זאת אומרת, גם הבן אדם מתפתח. זאת אומרת, הוא אמר אקסיומה, ככל שמשהו יותר מפורסם, הוא יותר נעלם מעיניים. בסדר? את אומרת, אני גם מתפתחת. אז גם אם כבר, זה כן, כבר התשובות, גם אם כבר למדת, ברור שהתחדש לך משהו, כי את במקום אחר. שזה משהו נכון, אבל הוא, זה עוד לא, הוא עוד לא אמר את זה, הוא יגיד את זה. כן. שמה, שמה? כן. כן. אז אתם אחלה, מתקדמות לכיוון העבודה, ואנחנו עוד לא שם, אז אנחנו נמשיך עם מה שהרמח"ל אומר. הוא אומר, קודם כל, תדעו שיש אקסיומה כזאת. דבר שני, כן? על כן, שימו לב, אין התועלת הנלקט מזה הספר, שזה מה שאמרתם, יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. למה? גם בגלל האקסיומה שאמרנו, שככל שזה מפורסם יותר, זה נעלם ממני יותר. אלא גם בגלל שאם אני קוראת בזה פעם אחת, כן, אני לא לומדת את הלימוד כי אני לא בהתפתחות, אני רק למדתי פעם אחת משהו, בסדר? איזה מין תועלת יש אם אני קוראת בספר פעם אחת, כן? כי כבר אפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל זה העיקר, התועלת יוצא מן החזרה לה והתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. זאת אומרת, באופן פרקטי מעשי ונוכח, אנחנו מבינים שאם אנחנו חוזרים, התועלת בלימוד הספר הזה, כמו שאמרתי לכם, וזה מבחינתי חלום, שאיפה, רצון, שכל מי שנפגשת בספר הזה, כן? קודם כל שהיא לא תפחד לפתוח אותו, ודבר שני שבאמת רק ההבנה שהחזרה וההתמדה על מה שכתוב כאן, זה הערך שיהיה לה מהלימוד. כלומר, אנחנו לא נפגוש פה חידושים, אנחנו רק, זה כמו דימוי, כן? Welcome לעולם הדימויים שלי, מאוד מאוד מעניינים. אז למשל, אם אתם יודעות איך החדר הזה נראה, פחות או יותר, פחות או יותר יודעות. עכשיו נעשה חושך, בסדר? סבבה, אני עושה חושך ואז אני אשאל אותך איך החדר נראה ואת תתארי לי מה שאת זוכרת, מה שאת לא זוכרת וכולי וכולי, בסדר? זה באופן כללי. אבל אם בעוד 10 שנים אני אבקש ממך, למשל אם אתם מבקשות ממני לתאר לכם את הכיתה שלי באולפנה, לא יודעת בדיוק, כאילו אני זוכרת כזה, לא זוכרת איזה צבע השעון היה ולא זוכרת, כן, לא זוכרת. עכשיו, זה היה גלוי לכולם, נכון? כולם ראו את זה, זה לא היה סודי, כולם ידעו מה הולך להיות שם. אבל אם אני לא, כל שבוע, ולא שזה כזה מאתגר אותי ומעניין אותי לזכור איך הכיתה שלי הייתה נראית, אבל בכל אופן, כל שבוע אני אברר את הסוגיה הזאת, אני אזכור, ואני אזכור את זה בנשלף. זאת אומרת, אני יודע, אם אתם עכשיו תצלמו בראש שלכם ותחקרו את כל הפרטים, ותדייקו את כל העניינים, וממש ממש תראו את הכל, ואפילו תצלמו, כמובן בזיכרון, כי צילום זה לא ממש, כאילו, זה לא התרגיל, בסדר? אבל כל הזמן תחזרו ותשננו מה ראיתם כאן, בוודאות לא תשכחו את זה, אבל אם לא, למרות שזה היה גלוי, ולמרות שזה היה מפורסם, ולמרות, אבל לא נפגשת בזה שוב ושוב, את תשכחי. ואת תשכחי גם אם יש שם פרט מאוד 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 חשוב. נגיד, אם מישהי תגיד לך, וואי, תגידי, את יודעת אם הייתה מזוזה בחדר של הזה, בכניסה של הזה? לא יודעת. אבל אם כל השנה עד זאת שתמיד תזכרי לנשק את המזוזה הזו, אז כמובן שתזכרי אם הייתה שמזוזה או לא, בסדר? וכולי וכולי. זאת אומרת, החזרה וההתמדה זה הערך של הלימוד של הספר הזה, כי כיוון שאני צריכה את הדברים האלה, שתכף נראה מה הוא אומר לנו שכל כך חשוב לזכור, אבל כיוון שאני צריכה את המידע הזה, אני צריכה שהוא יהיה לי כל הזמן, נקרא לזה במוח הקדמי. כל הזמן לראות את זה, לחשוב את זה, לחיות את זה, להבין את זה, להבין שזה חלק מהחיים שלי, וכל הזמן להיות צמודה לערכים האלה, כי אם אני לא אעשה את זה, אומר הרמח"ל, אני אשכח. בסדר? עד כאן שאלות? יפה. אפשר לשאול, כן? אוקיי, אז עד שמצאתי את השורה וזה, כן.
שיש הרבה ספרי מוסר ספרים לפני שאני, בכל החיים אנחנו באיזושהי חזרה אחרי כל הספרים, פשוט באמת, תמיד אני צריכה כזה שנכנס לדב ראשי, וכאילו נוסף כל הזמן עוד רבנים ועוד דברים, זה ועדה.
ספר חובה גם.
כן. אז כאילו, למה דווקא מצאתי שאני, כאילו?
אז אני לא יודעת. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, הרמח"ל מדבר על התוכן של מה שהוא הולך להגיד. למשל, בדברי שיר יש נגיד ספרים ויש שם חידושים. נגיד מישהו יכתוב על חידושי הרמב"ן, מישהו יכתוב על אני לא יודעת מה, בסדר? כאן הוא אומר, אני לא מחדש לך כלום, זה הסוגיה. לא באתי לחדש שום דבר. מה שאני יכולה להגיד לך זה כמו לתאר את הכיתה הזאת, זה כמו לתאר את העולם, זה כמו לדייק דיוקים, זה כמו על מה את צריכה להסתכל, כאילו לא ידעת את זה קודם. אבל מה? אם את לא תעשי את זה, את תשכחי. זה החידוש של הספר הזה. יש המון המון ספרים והמון חידושים וגם כל הזמן מתחדשים. כי באמת יש הרבה תורה וברוך השם, כאילו יש 70 פנים על תורה וכל הזמן הדברים מתחדשים ומדייקים. אבל הרמח"ל, מה היה המסר שלו? דבר ראשון, אני לא הולך לחדש כלום. דבר שני, אני הולך לעשות את זה באופן כזה שאתה צריך כל הזמן לחזור על זה כדי שזה יהיה נוכח בחייך. אחרת אתה לא תזכור. קצת דומה לדוגמה שנתתם על הכרת הטוב. בגדול, ברור שאם אני אעיר אותך באמצע הלילה, אני אשאל אותך איך קוראים להורים שלך, ואיך קוראים לאחים שלך, ואיך קוראים לה... את תדעי להגיד, בסדר? אבל את לא כל הזמן זוכרת, אם את לא מכירה בטוב הזה, אז לפעמים אנחנו עלולים לשכוח. לכן יש לנו את ברכות ההודעה, ויש לנו באמת הזדמנויות להזכיר לעצמנו את הידוע לנו כבר. השנה היה ממש מרגש בשמחת תורה, זו פעם ראשונה שאני נתקלתי בזה. קודם כל בוא נגיד שאני 20 שנה לא הייתי בבית כנסת, אז זה היה ממש נחמד. שיש כזה קטע של לזכור אצל האשכנזים, קירון. אז תמיד יוצאים החוצה, ומה עושים בחוץ? מה עושים? לא עלינו מדברים. מה עושים? כזה. או באמצע התפילה, נכון? לכאורה. אז השנה חילקו תפילה לילדים שההורים שלהם חיים. וואי, אמא לי, לא עמדתי בזה, באמת זה היה מרגש ברמות. באמת אמרתי, זה נראה לי יותר מרגש מכל דבר כזאת, תפילה מתוקה, 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 מתוקה. ואיזה קטע! כאילו, בזמן שיוצאים מאיסקור, אתה אומר, איזה כיף שאני לא במחלקה הזאת, יופי, אבל תגיד תודה, כן? אז זה היה ממש יפה. אז זה למשל, להזכיר לך את הידוע לך כבר. ואז באתי לרוב שלי, אמרתי, תקשיבו, פללתי עליכם, רק לידיעתכם, שתדעו. הייתה תפילה, קיבלתם. בקיצור, ממש, כמובן זה תפילה עלינו, שנהיה מכבדים אותם וכו' וכו'. טוב, בקיצור, אז נמשיך. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. זאת אומרת, אומר הרמח"ל, אנשים שיש להם שכל, כן, הוא קורא להם הפיקחים החריפים, בסדר? אנשים שיש להם שכל, הם באמת ירצו לקדם את העולם עם השכל שלהם, והם באמת ירצו ללמוד וללמד ולהחכים, כן? ובזה הם יתעסקו. אז מה הם יעשו? ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. זאת אומרת, כל אחד, כל אחת, לפי נטיית היכולת שלה, כן? אם אני יכולה להיות מדענית, זה בוודאי ימשוך אותי, זה יעניין אותי, זה יסקרן אותי, ואני אתעסק בזה. אז הוא אומר, האנשים שיש להם יכולת חריפה, כן, אנחנו מאוד מתפעלים שאנחנו רואים אדם מאוד 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 חכם, שהוא יכול באמת להפיק, לא יודעת מה, תרופה לסרטן, ולא יודעת, ובמחלקות של הנדסאי, ולא יודעת, כל מיני אנשים שבאמת יש להם ממש ממש יכולות, אנחנו מאוד מאוד מתפעלים. והוא אומר, מה הבעיה? שהאנשים האלה, כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, ואחרים למלאכות. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד תורה הקדושה. זאת אומרת, גם יהיו אנשים מאוד 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 חכמים וחריפים שילכו וילמדו תורה. מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. תכף נסביר, לא תכף, עכשיו נסביר. מה הכוונה? הוא אומר, יש אנשים, כן, שדווקא הם, שכאילו יש להם יכולת גבוהה, כן, ויש להם כישרון גדול, הם דווקא התמקדו בכל מיני תחומי מחקר, אם זה בבריאה ואם זה בהנדסה ואפילו בלימוד תורה, כן? אבל מעט יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. הוא מדבר על עבודת המידות, הוא מדבר על עבודה הפנימית. הוא אומר, אפילו החכמים, הגאונים, הרציניים, לא יושבים ומשקיעים את זמן לימודם בלחזור על מה שידוע להם כבר. בלימוד המוסר, בהתבוננות על זה. הם כאילו חיים את החיים, חוקרים את מה שצריך, לומדים את מה שצריך, משתמשים בכישורים שלהם, אבל לא משקיעים זמן בשאלת השאלות, שתכף הוא יגיד את שאלת השאלות, אבל הם לא משקיעים בזה זמן בכלל. כי למה לבזבז על זה זמן? למה לבזבז זמן על דבר כזה? כן, והוא מסביר עוד, על העבודה, על האהבה, על העירה, על הדבקות. כלומר, איך אני אהיה יותר דבק? איך אני אהיה יותר אוהב? איך אני אעבוד את השם באמת בשמחה? זה שאני משתמש בכישורים שלי, זה שאני עושה מה שמעולה, אבל איך אני אעשה את זה באופן נכון, באופן מלא? מי קרא לי הרבנית, כן? זה 700 שנה אחורה בערך. את אומרת, היום זה כבר נמצא... איזה מתוקה. נכון, למדנו מסילת ישרים. אז יש התקדמות, יש התקדמות. אבל תדעו שהעקרונות עדיין נמצאים. הרבה יותר פשוט ללמוד את התכלס. בסדר, אז מה נלמד? מה נלמד? בסדר, נשים זה לא... נשים אוהבות ללמוד מוסר. אבל בכל אופן, באמת, 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 לא, יש כזה נטייה כזה... כיפית כזה. אם זה לא נוגע אליי, זה עוד יותר נוח. בכל מקרה, אנחנו אוהבים ללמוד. אנחנו רואים להגיד מה אנחנו צריכים לעשות ומה תפקידנו בעולם. אנחנו באמת באמת נשים יותר מחוברות לחלק הזה, אבל הוא כתב את הספר הזה לפני כ-700-800 שנה, והוא זעק על זה שלא היה סדר אחד בישיבות שהיו לומדים לימודי מוסר. ולימודי מוסר זה איך אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בנישה שלך, בשביל שלך, באופן הכי נכון, ותכף בעזרת השם, לא תכף, במהלך השנה אנחנו נראה שזה דיוקים שאי אפשר כאילו בלי לעשות את זה. בעצם אם אתה לא עושה את זה, אתה כאילו אתה מפספס משהו. יש משהו שמתפספס בעבודת השם שלך או שלך, כן? ועל כל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. שימו לב, חס וחלילה, שלא נוציא לעז על בחורי הישיבה שלפני 700 שנה ויותר. כולם זה חשוב להם. כולם רוצים להיות אנשי מעלה, כולם צדיקים. אנחנו יודעים איזה אנשים ענקיים היו בדורות הקודמים, אבל עדיין לא שמו על זה דגש באופן מודע. בסדר? והרמח"ל אומר, הרי כל מה שהוא אומר פה, זה שאם לא תשים על זה דגש באופן מודע, זה יהיה לך לאיבוד. בסדר? כל דבר שאת רוצה לעשות, למשל, החלטתם החלטות כזה לפני ראש השנה, קצת, אולי. החלטה שתיים כזה, משהו. אם את לא תחליטי את זה, יכול להיות שזה יתפספס, זה לא כי לא התכוונת, נכון? זאת אומרת, אם לא תחליטי שמעכשיו לא יודעת מה, בתקווה שזה יחזיק מעמד עד כה. אם לא החלטת את הדבר הזה, יכול מאוד להיות שזה יתפספס, וזה לא יהיה בגלל שזה לא חשוב לך, נכון? אתם מסכימות עם זה? זאת אומרת, הרבה פעמים יש את המשפט, הזה, טוב, כנראה שזה לא חשוב לך, אם את לא עושה את זה, כנראה שזה לא חשוב. אני ממש לא מסכימה עם המשפט הזה, מהסיבה הפשוטה, שאם אני לא מכווננת את עצמי, אז אני יכולה לפספס את זה. מה זאת אומרת? אני לא יכולה שבו זמנית יהיו כל הדברים שחשובים לי בראש. אני צריכה להחליט שאני רוצה להתמודד עם זה, אני רוצה להחליט שאני רוצה לטפל בזה, אני רוצה להחליט שאני רוצה להתייחס לזה. אני לא יכולה כל הזמן להיות ב-100% יכולות. אני באמת בן אדם, כן? זה הכרה באנושיות שלי. כיוון שאני יודעת שאני בן אדם, אז אני אעשה לי רשימה, קודם כל שיהיה רשימה. אחר כך אני אגיד, אוקיי, מתי אני מטפלת בזה, מתי אני מטפלת בזה, מתי אני מתייחסת לזה, איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה, ובעזרת השם, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה לא יכול להיבטל ממנה, אתה לא יכול להתעלם מזה. אז כשאתה, כשאת או כשאתה, כן, שאנחנו מתייחסים למציאות, אנחנו מבינים שזה לא בגלל שזה לא חשוב לי. לא בגלל, ובאמת, באמת, תדעו, וואי, זה ההקדמה הכי חשובה שיש לי להגיד על הספר הזה, על השנה הזאת, על הלימוד הזה, שעבודת מידות הרבה פעמים גם נרתעים ממנה, כי היא מפגישה אותי לכאורה עם חלקים שאני פחות אוהבת לפגוש. ולמה אני אומרת לכאורה? כי לכולנו יש חלקים שנראים לנו כחלקים פחות מוצלחים. אבל זה הסתכלות מוטעת על המציאות, זה לא נכון. אם אני לא אסתכל על זה, והוא תכף בהמשך גם בעזרת השם מתייחס לזה, אם אני לא אתייחס שיש איזשהו פיצוץ בצנרת, כן? ואני כל הזמן אגיד, לא, 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 לא נורא, לא נורא, לא נורא. מתישהו יהיה לי הצפה בבית, זה כאילו נחמד שאני לא רוצה להתייחס, אבל בסוף, בסוף ברור שאני אתייחס לזה. כן? בדרך זו או אחרת. כי יש מטרה שבגללה באתי לעולם, אבל תכף אני מקדימה את המאוחר. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר לך, כן? יאמר שזהו העיקר הגדול. ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו הדברים האלה. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. שלא יראה להם צורך להוציא ביונם זמן רב. נו, ברור שצריך לכבד הורים. עכשיו, מה העניין להתעסק בזה? מה את רוצה להגיד? שמה? שצריך לכבד הורים? בסדר, ברור. שאלה, יש למישהי שאלה על הסוגיה הזאת? עשרת הדיברות כתוב, היינו שם, שם, כבד את אביך ואת אמך. בסדר, זהו, סיימנו. לא צריך להתעסק בזה מצד אחד, ומצד שני, מרוב שזה ידוע שזה דבר חשוב וגדול, יכול להיות שבאופן יומיומי אני מפספסת את ההזדמנות לכבד את ההורים שלי, רק כי לא התבוננתי, אפילו לא עבדתי על משהו, כן? רק התשומת לב של מה אני צריכה לעשות בשביל שהדבר הזה יופיע יותר נכון אצלי, אני רק צריכה לעצור שנייה ולהגיד, זה סבבה כאילו? הנושא? אני מסודרת עם עצמי, אני יודעת מה אני עושה בעולם הזה, זה בסדר? רק להסתכל. רק ההסתכלות, עוד הרבה הרבה לפני עבודה וגלגולי שלד וכל מיני דברים שנדמים כעבודת מידות והם רחוקים מזה מאוד מאוד.
אבל אני חושבת שיש לנו
אידיאל
לא לעשות את זה, כי יש לנו אומץ לעשות את זה, כי יש לנו אומץ כבר של מלא דברים גם ככה אובר גרועים, אז לדייק את הדברים הטובים, זה שנייה לשמר, קודם נסיים עם זה שאני לא קמה בבוקר, או מתנהגת גרוע.
אבל את יודעת מה בא לי להגיד לך? שאולי את לא קמה בבוקר, כי את לא מבסוטה ממה שאת עושה. אז תעשי מה שאת מבסוטה, ואת רוצה לקום בבוקר. זאת אומרת, מאיפה אני יודעת למה אין לי כוח?
לא, לא קמה בבוקר, נגיד לא קמה להתפלש הכי בזמן. כאילו דברים שהם יותר בעתיים, שיותר, אני עכשיו, חצי חלילה עושה חן, אז לזה אני אתפל, ולא שהמצווה שלי תהיה מיושבת עד הסוף מדויקת.
ברור שזה שלבים וקומות, אני חושבת שזה לא סותר, אני מסכימה שאם יש הרבה 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 עומס, זה מאוד קשה לעשות עבודה. ולכן באמת יש פה בשלב הראשון מיון מאוד מאוד רציני, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, מה מכלל הדברים הטובים, מה עושים את זה. אבל בוודאי ובוודאי שאם אני חיה, זה באמת כל המשלים המוכרים, שאם אני חיה כמו שאני רוצה לחיות, אז לתוך הקוס הזאת באופן כללי, אני ממלאת הקוס שלי במה שכן, אז יהיה הרבה הרבה פחות מקום למה שלא. בסדר? ובאמת צריך להתבונן למה אני מסתבכת עם זה, ולמה אני מסתבכת עם זה, ועוד נרבה את הדיבור על זה, איך אני באמת מתבוננת, וזה אחד מהדברים שהכי חשובים בהקדמה, שאנחנו לא מתבוננים על עצמנו בשביל ללכת לשלב הבא, שקוראים לו הלקאה עצמית והאשמה עצמית, ואני גרועה וזה לא טוב, אז בכלל זה מייאש, ובכלל אני לפחות שקראתי את הספר הזה פעם ראשונה, אמרתי, טוב, מעולה, מי זה הישרים האלה? רק תראו לי אותם, מי האנשים שיכולים לחיות ככה? זה לא רלוונטי בכלל. איך אפשר לחיות במדרגת חיים כזאת? זה בכלל לא מתאים לי. זה כנראה מתאים לי לפני 700 שנה, זה כנראה מתאים לי... לא מתאים לי, אני לא יכולה לחיות ככה. כן? ומצד שני, כשמתבוננים על מה שהוא אומר, זה דברים באמת פשוטים, שצריך רק לדעת להפעיל אותם. זה כאילו שדרוג החיים, זה אפילו לא לוקח את הזמן. זה רק דורש ממני התייחסות אחרת למציאות. בסדר? אז בעזרת השם עוד כמובן נרבה את הדיבור על מה ששאלת, אבל בעזרת השם. כמה זמן יש לי בעולם? 10 דקות. לא בעולם, חס וחלילה, פה. נכנסתי לאווירת העולם וכולי, עד 120. תברכו אותי, יבא, עשיתי לי פה. תודה רבה. טוב. חולף אגב, אבא שלי ספרדי, זה עושה לי... טוב. אוקיי. אך מה שלא ירבו לעיין עליו הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא ייראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב. זאת אומרת, חבל על הזמן, זה קצת כמו שאת אומרת. חבל על הזמן, מה אני אתעסק עכשיו בדברים? מה כאילו? סדר! קודם נתחיל לעשות שאני חייבת וזה, מה עכשיו להתעסק? אין לנו זמן לזה, כן? ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת ספרים מזה המין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, הוא אומר, קורות שתי בעיות. אחת, חבל שאנשים הפיקחים לא משקיעים בזה זמן, אבל קורה עוד משהו. בסוף, מי באמת לוקח את הספר הזה כמו מסילת ישרים ולומד אותו? אנשים שהם לא חייבים, כאילו זה לא ספר, זה לא ספר שדורש יותר מדי כישרון שכלי. אז בסוף מי לומד את זה? דווקא אנשים כאילו הפשוטים יותר מבחינת פשוטי יכולת, כמובן שכל נשמה היא ענקית ולא מדובר על גודל נשמתם, אבל האנשים שדווקא הקישור השכלי אצלם הוא לא הדבר העיקרי והגדול והבולט, כן, אנחנו מדברים על ממש כישרונות שכליים. וקרוב להיות גס, גס הכוונה כאילו לא עדין, אבל לא מצד עדינות הנפש, אלא השכל שלהם הוא פשוט כאילו מבין דברים מאוד מאוד פשוטים. שאלה תראו אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו, עד שלפי המנהג הנוהג בעולם שתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. זאת אומרת שאני רואה מישהו, שכן, איך אני אקרא לו יהודי פשוט כזה, שאני רואה מישהו שלומד, יושב לומד גמרא, או שאיזה מישהו הנדסאי כזה יושב, אז אני אומר, טוב, יש עליו, אבל אם מישהו יושב וילמד מסילת ישרים, אז אני לא יימנע מלחשוב שלא ברור לי, אני לא יכולה ללמוד מזה שהוא כזה מוכשר בשכלו. נכון? הוא אומר את זה רק כדי להבין למי הספר הזה כאילו אמור להיות, זה אמור להיות לכולם, והוא אומר שבסוף מי לוקח אותו? דווקא סוג מסוים של אנשים שכאילו לכאורה אנחנו יכולים לחשוב שהם אנשים פשוטים מאוד מבחינת ההבנה. ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם, שימו לב למה זה גורם, זה גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי. זאת אומרת, אלה שפיקחים לא לומדים את זה כי הם לא מסיבים את תשומת ליבם לזה. ואלה שפשוטים לומדים את זה, אבל הם לא מבינים את זה כמו שצריך אולי עד הסוף. אז יוצא שאף אחד לא לומד באמת את מסילת ישרים כמו שצריך. זאת אומרת, פספסנו בגדול. אם אנחנו לא מבינים שקודם כל זה ספר שמיועד לכולם, ולכל מי שהוא בעל שכל, כל אחד לפי מדרגתו, גם הרוחנית, גם השכלית, גם הרגשית, גם הנפשית, גם הנשמתית, הכל זה ממש ממש מתאים לכל אחד, תלוי איפה הוא נמצא. כל אחד וכל אחת יכולים למצוא את עצמם בתוך הספר הזה. כן, ובעזרת השם עוד נראה איך, אבל זה אפשרי. ואולם תולדות המנהג הזה רעות, זה אמרנו, ולבלתי חכמים שגורם, שמאלה ומאלה יחסר חסידות האמיתי ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו עד שידמו רוב בני האדם שחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים וטבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. טוב, כמה משפטים האחרונים שאמרתי פשוט משנה לשנה אני רואה שלא מדברים, וזה פשוט מסימני הגאולה בעיניי. באמת, מי היום חושבת שלהתחסד או לטבול טבילות קרח זה משהו שכאילו מקדם אותה באיזשהו אופן, נראה לי פחות, נכון? וגם הצדיקים ביותר בישיבות הגבוהות והרציניות ביותר לא מחפשים דבר כזה. ולמה זה מסימני הגאולה? כי באמת, קודם כל זה לא דרך נכונה לעבוד את השם בלי קשר, כן? אבל כשהיינו בגלות, באמת, באמת, עם ישראל חיפש באמת כל מיני דברים להחזיק אותו מחובר לדבר החי הזה שקוראים לו תורת ישראל. והרי תורת ישראל לא בארץ ישראל, היא חסרה. אז באמת, 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 היום ברוך השם כמעט אין לנו הזדהות אפילו נפשית עם המחשבה שטבילת קרח תקדם אותי באיזה משהו, לא יודעת, או לעשות משהו קיצוני כדי להגיע לקצה השני, אז לפעמים עושים את זה על הלכות לשון הרע, כזה, בסדר, עושים איזה תענית דיבור נחמדה. מה זה? על מה מי מדברים? על טבילות קרח, על לעשות איך אנחנו עובדים את השם. אז אני אשאל אותך, מה זה עבודת השם ראויה? אז אם אני אגיד לך, כן, טבילות קרח, אמירת כל היום מזמורים, וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, כן? כל אלה דברים שהוא אומר שהשכל לא יכולה לתפוס אותם כעבודת השם. אז
למה
זה עבודת השם? את רוצה טבילות קרח? זה בעניין?
אז למה השכל לא יכול להתפוס עבודת השם?
זה עבודת השם? איך אני עובד את השם דרך טבילת קרח? מה זה נותן לי?
למה זה
או שלא הייתי ברורה, או שלא הקשבתי, נחפתי שתי אפשרויות. נראה לי פספסנו איזה חלק. כן, כן. אבל בכל מקרה, זה אף פעם לא היה עבודת השם, אבל פעם אנשים אמרו, טוב, איך אני אתקרב לקדוש ברוך הוא? אני אגיד, מהמזמורי תהילים, אני אתגלגל בגלגולי קרח, שאני אראה לקדוש ברוך הוא שאני אוהבת אותו, אבל היום זה כמעט לא קורה. לא קורה ברוך השם, כן? כי זה לא באמת הדרך הנכונה. אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה, כן? כמו שאלוקים רצה, הוא רצה שנהנה בעולם הזה, הוא רצה שנשמח בעולם הזה, הוא רצה שבאמת נוציא את כל כוחותינו ויכולתנו בעולם הזה, ולא חס וחלילה למנוע מעצמי דברים כדי להוכיח את קרבתי לקדוש ברוך. טוב, עכשיו החלק האחרון, ובזה נסיים היום, והחסידות האמיתי, שזה גם מצלמים כמעט תמיד בכל סמינריון אפשרי, שזה כאילו תלוש הרבה פעמים מההקשר שלו, אז נסביר. מה זה החסידות האמיתית? אדם שהוא חסיד, כן? או ישר, כן? מה זה המסילת ישרים הזאת? מי שרוצה להיות... הוא הרבה פעמים מחליף ביניהם, כן. זה יכול להיות, הוא יכול להגיד החסיד האמיתי, הוא מתכוון לעובד השם האמיתי, כן? בסדר? זה בלשון שלנו. והחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו. זה לא מה שאנחנו חושבים. כי זה דבר פשוט. כן, זה ביטוי בארמית, מה שהוא קורא, אני לא אומרת אותו אפילו, כי אנחנו לא צריכה להגיד אותו. אבל הוא אומר, מה שאדם רואה, כמו שאמרנו, מה שאדם מתייחס אליו, יש לו משמעות, כן? אדם שרואה דברים, כן? ואני מתייחסת, כן? רק למה שאני מתייחסת, אז אני נותנת התייחסות, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו אדבר איתכם במשך כך וכך, ובאמת אם לא הייתי מתייחס לזה, לא הייתי זוכרת. אני זוכרת שתמיד יש פה מפה, אני לא יודעת מחליפים אותה לפעמים, אין לי מושג. לא משנה, המפה הזאת, עכשיו אני מסתכלת עליה. ואני אומרת לכם שיש לה כזה, יש טרונגולים כאלה בצבע בורדו, והצד השני הוא כזה צבע, וזה עשו מבט כזה, ואפילו יש לי גימור יפה, ותפרו אותו וכו'. ואמרתי לכם שלושה ארבעה פרטים, עכשיו תשאלי אותי על המפה הזאת, אני יודעת לענות לך. כי התייחסתי אליה למרות שכל השיעור ישבתי לידה. לכאורה, וואי, ברור שאתה מפה על השולחן, לפעמים גם את זה אני לא אזכור, בסדר? למה? כי לא התייחסתי, זה לא מעניין אותי, זה לא הסיק אותי, שישימו מפה, לא ישימו מפה, בהצלחה, מי שרוצה, לא קשור אליי, כן? אבל ברגע שמישהי תשאל אותי, יש מפה על השולחן? אז אני אסתכל רגע ואני אתייחס. אז אומר הרמח"ל, ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, זה משפט שמי שהחליטה שיש לה ספר והיא רוצה לסמן, הייתי ממליצה למה שנקרא לשים עליו טוש זוהר או לסמן עליו או מה שאתם רוצות. אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. אם אנחנו לא נתעסק, כן, שתכף הוא בפרק הבא, הוא ידבר על חובת האדם בעולמו. אם אנחנו לא נתעסק בחובה שלנו בעולם הזה, אני אראה את הפרטים ואני לא אכיר אותם. אני אעבור על דברים שחשובים לי ואני לא אשים לב. כי אני שמה לב רק מה שמשמעותי ושאני מתייחסת אליו. רק אז אדם יכול להתייחס למציאות שלו. אם הוא לוקח את המציאות הזאת והוא מתעלם ממנה, הוא יכול להמשיך עוד פעם ועוד פעם את אותו מהלך, והוא לא ידע אפילו. ראה כי אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה ותארת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשנה והיקצה והרעה והסובה וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים אמצעים ולתחבולות לקנות אותם, ולא יתבצרו בהם, כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. טוב, זה היה קטע ארוך, ואנחנו ממש בסוף השיעור. אז רק נסכם ונגיד ככה. התחלנו בזה, אני אסביר כן את הסגירה הזו, התחלנו בזה שבאמת, באמת, הספר הזה יש לו עניין מאוד מאוד רציני. העניין הוא, העיקרי, זה החזרה וההתמדה על מה שכבר אנחנו יודעים. וזה כדי לשים את זה במוח הקדמי שלנו, כדי שנדע מה החובה שלנו, וכדי שלא נשכח את המשמעות של הדברים האלה בחיי היום יום, שבאופן טבעי זה מאוד מאוד נורמלי, וזה רגיל לחלוטין. החלק השני שדיברנו, זה באמת על החשיבות של הלימוד של הספר הזה, מלכתחילה, לא כי הוא ספר פשוט, כי הוא ספר חשוב. וזה אומר שגם האנשים הפיקחים מאוד צריכים ללמוד אותו, וגם האנשים הפשוטים מאוד צריכים ללמוד אותו, כי הוא שייך בעצם לכולם, כי עבודת השם היא שייכת לכולם, לא רק למישהו פיקח או מוכשר בשכלו, וגם לא לאדם רק פשוט, בסדר? והחסידות האמיתית היא באמת, באמת, באמת חשובה, והמשמעות הכי חשובה בחסידות הזאת, או בעבודת השם הזאת, זה באמת להחליט שאנחנו מתחילים להתייחס, כי אחרת בטוח, לא אולי, בטוח נפספס את מה שאנחנו רוצים, באמת אנחנו רוצים לראות, זאת אומרת זה אפילו על איפה שיש לנו רצון, הרבה פעמים נגיד, כל אחת רוצה, כן, כל אחת רוצה דברים בסיסיים, לעשות טוב, לעשות מצוות, אבל אם לא התייחסתי לדבר הזה, איך אני עושה את זה ואיך אני רוצה להוציא את זה לפועל, הרבה פעמים אני פשוט אראה את הפרטים ואני לא אכיר אותם או שאני אעבור עליהם בלי להרגיש בכלל. בעזרת השם, בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נדבר על חמשת היסודות, שבאמת אומר הרמח"ל, בחמש היסודות האלה אני מסביר לך את עיקרי עבודת השם, ואחר כך את ההקדמה, סיום ההקדמה, ופרק א' בעזרת השם. תודה רבה.